היום אנחנו לומדים קרי תותף יותר, ואנחנו נתחיל מ-10 שורות מלמטה בערך במילים תנו רבנן. סיימנו אתמול עם סיפור על מי שלקח על עצמו נדר לאסור את אשתו עליו, והוא בא לפני רב אשי בחג וביקש ממנו להתיר את נדרו. עכשיו רב אשי לא מסכים, והוא אומר לו, לא, כי שתיתי יין, ורב לא היה עושה שום דרשה ביום טוב עד למחרת, אז תבוא אליי מחר. חשבתי על זה אחר כך, שאולי בעצם הוא רק רצה לדחות את האיש ולהגיד, לא, אתה לא מתיר נדרים כאלו סתם ככה, ותחשוב, כן, למה מישהו מדיר הנאה מאשתו? כי הוא כועס עליה, ובשעת כעסו הוא אומר נדר. אז אולי הוא רצה בעצם להגיד, מעניין גם זה היה רב אחה, מהוצלו זה היה, קוראים לו רב, והוא מנסה להגיד לו, היי, אל תיקח את הדברים האלו בקלות, אתה לא יכול סתם ככה להדיר הנאה מאשתך ואז פשוט לבוא ולהתיר. פעם הבאה אל תעשה ככה, ולכן אולי הוא דוחה אותו רק כי הוא באמת רצה לדחות אותו. ומשם אנחנו מגיעים לנושא שלמרות שהפסוקים שמדברים על יין ושחר על תש, זה בהקשר של ביאת המקדש לכהנים, הרי בהמשך כתוב שני פסוקים, אוקיי, שעכשיו אנחנו נדרוש אותם, אוקיי, בויקרא פרק ט' פסוקים י' וי' א', ולהבדיל בין הקודש ובין החול ובין הטמא ובין הטהור, ולהורות את בני ישראל את כל החוקים אשר דיבר השם עליהם ביד משה. כאילו, אל תיכנסו ליין שקוראים, כי צריך להבדיל בין קודש ובין חול, בין טמא טהור, ולהורות לבני ישראל את כל החוקים. עכשיו, לא בדיוק ברור מה הקשר, כאילו, ברור שהקשר זה שהכהנים בימים שלהם גם היו אלו שלימדו הלכה, אולי כנראה לימדו הלכה מתוך המקדש, אבל עדיין זה מגיע למקומות אחרים, ולכן הם דורשים, מה זהו להבדיל בין הקודש ובין החול? אלו דמים וערכים חרמים והקדשות. אסור לעשות שומה, כשמישהו בא, כן, להבדיל בין הקודש ובין החול, לפדות משהו של הקדש לחול, אז אסור לדיינים או מי שיעשה לעשות את השומה אם הם שדויי יין, כי אין להם את היכולת לחשוב בצורה בהירה. בין הטמא ובין הטהור, אלו טמאות וטהרות, כאילו לא יכול לדון בדיני טומאה וטהרה, משהו טמא, משהו טהור, ולהורות זו הוראה, לא בדיוק ברור מה זה, כן, זה כאילו להגדיר משהו לפי המילה. יש חלק שאומרים שזה כולל דיני ממונות, וגם איסור והתר, יש כאלה שאומרים, זה רק ענייני איסור והתר, כמו בשר בחלב וכו'. את כל החוקים, אלו מדרשות, גם זה לא ברור, האם זה דרשות מהכתובים, שמגיעים לעניינים הלכתיים, או האם זה עולם המדרש והאגדה. אשר דיבר השם זו הלכה, שזה הלכה למשה מסיני, משה, ביד משה, זה תלמוד, כן? אז דיבר השם, זה המסורת שהגיע למשה מסיני. כשמדובר ביד משה, זה כבר התלמוד, מעניין שמייחסים את התלמוד למשה, גם מעניין שמדברים על תלמוד בתקופת המשנה, וזה אומר שבעצם בתקופת המשנה כבר למדו בצורה שאנחנו היום קוראים לזה תלמוד. התלמוד היה בסיס סוג של למידה, דרשות על כאילו, הבנות של המשניות וחילוקי דעות וכו'. זה תלמוד, גם זה אסור. יכול אף המשנה, אולי אתה חושב גם המשנה אסורה, תלמוד לומר או להורות. משנה זה לא הלכה למעשה. כי מעניין שאומרים שתלמוד זה הלכה למעשה, ונראה דווקא על זה מחלוקת. אבל משנה זה די גם פשוט וגם לא הלכה, לא למעשה. Okay? כל עוד זה לא מגיע למעשה, אז לא כל כך מודאגים, למרות שמדרשות, אם אומרים שזה אגדה, אז גם שם אין כל כך, אין כל כך הלכה למעשה, אבל אולי גם יש עניינים גם חשובים שם, שכדאי שלא לעשות בזמן השכרות. כן, צריך גם מה זה פורים תורה, כאילו מה כל הזה כשאנשים שיכורים, צריך לשאול גם על זה, כאן ברור שהם לא כל כך בעד. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, יכול אף תלמוד, אולי גם תלמוד אסור, לא תלמוד לומר או להורות, גם תלמוד זה לא הוראת הלכה למעשה, ולכן גם זה מותר. רואים כאן גם נטייה, שפתאום הכל אסור, גם בשבת, גם בחג, כאילו מה יעשו? לא לימדו תורה, כאילו כבר זה מספיק שבתשעה באב אסור ובאבילות אסור, אבל עכשיו נגיד שגם כל שבת וחג, כל פעם ששותים יין, כמען אז להדתניה, כפי מי הולך הברייתא הזאת, יצא שרץ תמי וצפרדי התאור ששדויי יין מורים בהם הוראה. מותר להורות ההוראה ולהגיד, שמונה שרצים הם אלו שטמאים, וצפרדי לא חלק משמונה שרצים, וצפרדי התאור. נאמר רבי יוסף רבי יהודי ולא רבנן, אם נגיד שזה רק לפי רבי יוסף רבי יהודה, כי זה בגדר של תלמוד, אומרים לו, אפילו תמר רבנן, בשנה אחת, דזיל קרי ברב, זה משהו שכל התלמידים, אפילו בכיתה א', יודעים כזה דבר, או לפחות ברגע שלומדים ספר ויקרא, כן, זה לפעמים משתנה, בדלת או בהי, או כן, אני זוכר, תוכנית הלימודים משתנה, באיזה גיל מתחילים ספר ויקרא, אבל ברגע שלומדים ספר ויקרא, כבר יודעים את זה, אולי פרשת שבוע, ואם כן זה משהו, זה אפילו לא נקרא, וכאן אנחנו רואים, יש דרגות שונות של פסיקות הלכה והוראה, כן? ויש הרבה, יש הרבה גוונים מי להגיד שרץ תמי וצפרדי התהור לפסקי הלכה מאוד מסובכים, דיני אגונות בוא נגיד, ואז יש הרבה דברים באמצע, כן? להתיר אגונות. אוקיי, אז כנראה יש דרגות שונות. וזה בהחלט לא חלק ממה ש... כן, זה מותר לעשות, אפילו שטויי יין. אמר רב, הלכה כרבי יוסף רבי יהודה. רב פוסק רבי יוסף רבי יהודה שתלמוד מותר. עכשיו, יש לנו בעיה, כי הרב לא, לא מוקים אמורה מיום הטוב הלכה ומשום שחרות, אבל אחרי רב בעצמו לא היה מוקים אמורה, כן, המתורגמן שלו, כדי להעביר את הדרשה שלו, ביום טוב, כן, עד למחרת, בגלל השחרות, ואיך הוא אומר שמותר תלמוד. אז אומרים שאני רב דאורי מורה. רב שונה כי הוא בעצם מורה הלכה, ולכן הוא לא היה מוכן לעשות ביום טוב. ונקם דלו לאורי, למה לא מקימים המורה? כן, שוב, המורה היה כמו הרמקול שלו. אוקיי? אז למה הוא לא הקים המורה ולא דלו לאורי, ושהוא לא יורה הלכה, הוא פשוט ידרוש, כאילו, תלמוד? אז אומרים, כל הכת יהיה תברב, לא סגי אלה בלהוראה. לא היה מקום שרב היה יושב שהוא לא היה פוסק הלכה. Okay, או כי הוא לא מסוגל לא לפסוק הלכה, או כי אנשים תמיד שואלים אותו הלכה למעשה, והוא לא היה יכול לא לענות להם. Okay, משנה. עכשיו אנחנו נראה כל מיני משניות שבהם מראים מישהו יכול לעשות אכילה אחת, או נראה אחר כך ביעה אחת, לשכב עם אישה, ובכך לעבור על הרבה איסורים ובכך להתחייב בהרבה קורבנות. יש אוכל אכילה אחת וחייבים עליה ארבעה חטאות ואשם אחד. מה המקרה? תמש אכל חלב והיה נותר מן המוקדשים ביום הכיפורים. אז דבר אחד הוא אכל חלב, הוא תמש אוכל קודשים, זה היה נותר, אז הוא חייב על נותר והוא אכל ביום הכיפורים. רבי מאיר אומר, אם היה שבת והוציאו, אם זה היה שבת והוציא את זה מרשות לרשות, חייב, והוציאו בפיו. כל עוד זה היה בפה שלו, תוך כדי אכילה הוא יוצא החוצה, אז הוא גם חייב על הוצאה, כי בגלל שזה בפה שלו והוא יוצא החוצה, אוקיי, אל תחשבו, שאם אתם רוצים להוציא משהו החוצה, שימו את זה בפה ותוציאו תוך כדי אכילה, לא, זה גם אי אפשר, או בואו נגיד את זה בצורה אחרת. אם אתם באמצע לאכול, אז תסיימו לאכול לפני שיוצאים החוצה, כי אחרת מתחייבים בהוצאה. כן, שוב, זה במקרה שאין עירוב. חייב, אז אם ככה הוא חייב גם עוד קורבן, בגלל עבירה על הוצאה בשבת, אמרו לו, אינו מנשם. לא, אנחנו לא מדברים על איסורים אחרים כמו הוצאה, אנחנו רק מדברים על איסורי אכילה. באכילה הוא יכול להתחייב בגלל האכילה על כמה עבירות קשורים לאכילה. אוקיי, כבר מתחילה. נאמה אילה לרבי מאיר, איסור חל על איסור? אז אומרים, איך אפשר שמישהו יתחייב על גם חלב, גם נותר, גם שהוא תמש אכל קודשים, וגם אכילה ביום כיפורים? הרי קודם זה היה אסור לו משום חלב, ויש לנו כלל, אין איסור חל על איסור. זאת אומרת, שאם משהו אסור, בוא נגיד, יש לי אוכל לא כשר, ואני בשר לא כשרה, לא כשר, ואני מבשלת את הבשר עם חלב. אני לא חייבת את הבשר בחלב, כי כבר זה היה אסור לי לאכול את זה משום, אוכל לא כשר. אז אין איסור חלל איסור. אז מה עוני? נהיד איסור חלל איסור לילה, איסור קולו ואיסור מוסיף אילה. Okay, צריך להבין, יש יוצאים מן הכלל איסור חלל איסור, למענו את זה בכמה סוגיות אחרות. מה הכוונה כאן? אז, יש אחד שלא מוזכר כאן שאני רואה בסוף הדף, אני אתחיל עם זה כי זה הכי פשוט, כששני איסורים חלים בבת אחת. אוקיי? לדוגמה, נראה מקרה אחר כך, מישהו שוכב עם אמו ומולידים ונולד בת. עכשיו, הבת הזאת אסורה לו גם משום אחותו וגם משום ביתו. ושני איסורים האלו חלו מיד כשהיא נולדה. אז זה שני איסורים חלים בבת אחת. איסור כולל זה משהו, אוקיי, איסור כולל ואיסור מוסיף הם קצת דומים, אבל קצת שונים. איסור כולל זה קשור לאדם. אז אם אני, אסור לי, כל מחלות אסורות אסורים לי, כן? כל דבר שלא קשר. עכשיו, בא יום כיפור, עכשיו לא רק מחלות אסורות אסורים לי, אבל כל דבר אסור לי באכילה. אז זה עכשיו, כשחל יום הכיפורים, זה מה שנקרא איסור כולל. עכשיו כלולים בתוך האיסור הרבה דברים נוספים, ולכן זה מה שנקרא איסור כולל. אז לכן האיסור, המחלות אסורות, האיסור של יום הכיפורים, איסור אכילה, חל גם על מחלות אסורות. כי עקב זה שזה חל על המחלות המותרות, זה גם חל על המחלות האסורות. איסור מוסיף זה מתקשר לא לאדם, אלא לגוף האיסור, לחפץ. אז אם הדבר היה אסור לאנשים מסוימים, ועכשיו אסור לאנשים אחרים, או היה אסור לפרק זמן מסוים, ועכשיו אסור לפרק זמן יותר ארוך, okay, אז אפשר לקרוא לזה איסור מוסיף. או אסור, אסור באכילה, בוא נגיד, ועכשיו זה אסור בהנאה. Okay? אז כמו החלב הזה. החלב הזה היה אסור באכילה, עכשיו שזה הקדש, זה גם אסור בהנאה. אז זה מה שנקרא איסור מוסיף. אז עכשיו הוא יסביר. איסור כולל ואיסור מוסיף. אז טהור מעיקר לא אסור אלא בחלב. אבל תמי, אוקיי, אז קודם הוא היה טהור, ואז רק היה אסור לו חלב. אבל תמי, ברגע שהוא נהיה תמי, מי גודע אסור בחתיכות טהורות, בגלל שעכשיו אסור לו, כל חתיכה טהורה שהוא הקדש אסור לו, איתוסף בנמי איסורה ילווה חלב. אז האיסור גם חל על החלב. כאילו עכשיו אסור לו לא רק החלב שהוא קדש, אבל כל דבר טהור שהוא קדש. ולכן זה מה שנקרא איסור כולל, כי עכשיו אסורים לו דברים נוספים. וחלב מי קרא לו אסורה לו באכילה, אך דשא ברגע שהוא הקדיש, מי גודי תוסיף בי. איסור דהנה היא תוסיף בי לגבי חלב. אז בגלל שעכשיו חל איסור הנאה על כל הבאמה, אז גם על החלב חל האיסור הנאה, וזה איסור מוסיף, כי זה על החפץ. והקטיה להדיות הוא אסור, אבל לגבוה שווה, הרי עכשיו כל זה אסור להדיות החלב. אבל לגבוה, אבל עדיין אפשר להקריב את זה על המזבח. אבל לנוטר, אבל ברגע שהופך להיות נוטר, מי גודי תוסיף איסור לגבי גבוה, היא תוסיף בגבי הדיות. אבל עכשיו, גם לגבוה אסור, ברגע שעבר הזמן שמותר הקורבן הזה להיקרב, אז הרי זה כבר הפך להיות גם אסור לגבי מזבח. ולכן זה גם איסור מוסיף, כי יש עוד דברים שאסורים כאן, לא רק באכילה, לא רק בהנאה, אלא גם לגבי מזבח. ולכן האיסור, גם האיסור של אכילת הקדש גם חל עליו. חלה ליום הכיפורים, עכשיו הגיע יום הכיפורים, אז מי גודי יתוסף באיסור לגבי חולין, יתוסף בי לגבי גבוה. עכשיו שהאיסור שייך לחולין ביום הכיפורים, כן, עכשיו אסור לו לאכול כל מיני דברים, אז יתוסף בי גם לגבי גבוה. זה איסור כולל, כי עכשיו לבן אדם אסור לאכול דברים נוספים, אז גם הדבר הזה אסור לו. עכשיו הגמרא סוטה מהנושא ושואלת, כאילו לא ממש סייעה, אבל שואלת, למה המשנה לא מנתה חמש חטאות במקום ארבע? ונינה חמש חטאות. בנוקמה כגון, אם רוצים באמת למצוא מקרה עם הרבה דברים, עם הרבה קורבנות, בואו נוסיף. כגון זה אכל כזית פיגול בחד, כזית פיגול. למה לא נגיד שהיה מקרה שהוא אכל, זה היה גם נותר וגם פיגול. אז אומרים, באחד בהם הקמיירי, בשתי בהמות לא קמיירי, ונוטר פיגול באחד בהמות לא משכח עלה. אז אומרים, אי אפשר להגיד ככה, כי אין אפשרות שיהיה פיגול ונוטר בבהמה אחת. למה? כי ברגע שאני מפגלת את הבהמה, זה כשהכהן חושב מחשבה בשעת השחיטה או בשעת ההקטרה, השריפה, על המזבח, הוא חושב שאני, כאילו אם הוא שחט, אז הוא חושב או שאני אקטיר או שאני אוכל בזמן או במקום לא, לא, לא אפשרי, או כשהוא מקטיר הוא חושב אני אוכל את הבשר שמותר לו באכילה, אני אוכל את זה בזמן הלא נכון או במקום שאסור לאכול, ובכך הוא מפגל את הקורבן. ברגע שהוא מפגל את הקורבן, אז כבר אין בו דיני נותר, כי נותר זה רק משהו שאפשר לעלות על המזבח, וזה אי אפשר לעלות על המזבח. אז אומרים, אז אם הם לא יכולים לחול בבת אחת, בגלל זה הוא לא כתב פיגול, כי המשנה דיברה על בהמה אחת, ולא שהוא אכל חלק מבהמה אחת וחלק מבהמה השנייה, ובכך התחייב כל מיני חטאות. לא, מדבר על בהמה אחת. למה לא? אומרים אבל באמת לא. משכח עלה כגון שעלה עבר פיגול לגבי מזבח, דפקה פיגול למיני והווה לנותר. ברגע שהוא מעלה עבר של פיגול על, עבר של פיגול על המזבח, כאילו, אפשר למצוא מקרה שבבהמה אחת יש גם פיגול וגם נותר. למה? עבר אחד הוא שם על המזבח, ואז, אוקיי, עכשיו, העבר היה פיגול. כל הבהמה הייתה פיגול. אבל העבר, כן, בואו נגיד, בשעת שחיטה, היה לו מחשבה. כשהוא מתחיל להקטיר, הוא טיר רק עבר אחד, אבל הוא לא אמור להקטיר, כי זה פיגול. אבל בכל אופן הוא שם עבר אחד על המזבח. ברגע שהוא שם על המזבח, מה קורה? פקע פיגול מיני. למה? כי יש לנו כלל, אם העלו משהו על המזבח, לא ירד. לא צריך להוריד את זה. ברגע שהוא כבר שרף, למרות שהיה אסור לשרוף, ברגע שהוא שרף, זה כבר נשרף, וכאילו זה כבר פקע ממנו האיסור פיגול, כי כתוב בשמות כפתי פסוק למציין, שבעת ימים תחפר על המזבח וקידשת אותו, והיה המזבח קודש קודשים, כל הנוגע במזבח יקדש. מה זה אומר כל הנוגע במזבח יקדש? אפילו משהו שלא היה אמור לעלות למזבח, נקדש. אם כן, העבר הזה, הפיגול יוצא והופך להיות, ואז יכול להפוך להיות נותר. ומדבר שהוא אכל את חלק מהעבר הזה, ועוד חלק שלא עלה על המזבח שהוא היה פיגול, ואז אפשר למצוא מקרה בבהמה אחת. וכדי אמר אולה, כמו שאולה אמר, קומץ פיגול שעלה לגבי מזבח פקע פיגול למיני פקע פיגול למיני, אז כמו שאולה אמר שבאמת הפיגול יוצא. והווה לנותר בעבר, ואז זה יכול להפוך להיות נותר. אז מה אומרים? בעבר אחד כמרי ושני עברים לא כמרי. למה המשנה לא הזכירה את המקרה הזה? כי דיברו רק בעבר אחד ולא בשני עברים. חשוב, מקשים, בנות שאופיגו בחד עבר לא משכח עלה. למה? למה לא משכח עלה? כגון שעלה עבר פיגו לגבי מזבח. דפלגי אנחי על גבי מזבח, ופלגי מעברי דמזבח. דהוד מזבח פקע פיגו, והווה לנותר. וכדם ראו לה, קומץ פיגו שעלה על המזבח פקע פיגו למיני, והווה לנותר. אז למה לא נגיד שחצי מהעבר על המזבח וחצי מחוץ למזבח, ולכן החלק שעל המזבח פקע פיגול מיני והווה נותר, והחלק שלא על המזבח עדיין הוא פיגול. אז למה לא נגיד מקרה כזה ואז הכל בעבר אחד? אז אמר לי, לא, למה לא? אירו בדי מזבח שעדי למזבח, רובי דברי שעדי לברי, הכל הולך אחר הרוב. אם רוב על המזבח, אז זה הרוב. אז רוב על המזבח נגיד שזה נותר, רוב על המזבח, לא על המזבח, אז נגיד שזה פיגול. אי אפשר מצב כזה. אז הגמרא אומרת עכשיו, אם זה באמת נכון שנלך אחר הרוב, הרי תפשוט דבעי רמי בר חמא, הולכו בעברים אחר הרוב או לא. רמי בר חמא שאל את השאלה הזאת, האם הולכים אחר הרוב או לא, כשמדובר בעברים. ואם כן, ולא הייתה תשובה. אז אם זה כל כך פשוט וברור, אז היינו יכולים לענות על השאלה. אז כנראה אי אפשר להגיד שזה הולך אחר הרוב, ואם כן, אפשר בעצם להגיד, ושוב אנחנו חוזרים לשאלה, למה לא אמרו חמש חטאות, שיש מקרה של חמש חטאות, עם פיגול ונותר, במקרה שזה חלק על המזבח וחלק לא על המזבח. כן, שהיה חלק של פיגול והעלו את זה על המזבח, ואז היה נותר, ואז אפשר את כולם ביחד. אז הגמרא עונה שאלה אחרת. אלא בכזית אחד כמרי ושני זיתים לא כמרי. מדובר בכזית אחד ולא במי שאכל שני כזיתים. ואם אין כזית שלם שהקטירו על המזבח, הרי לא יכול, אי אפשר להפקיע את הפיגול ולהפוך את זה לנותר אם זה היה פחות מכזית, כי להקטיר משהו פחות מכזית על המזבח זה לא נחשב הקטרה. אז אם כן, חייב לפחות שיהיה כזית על המזבח, ואם כן מדובר שמישהו אוכל שני כזיתים, כזית אחד זה וכזית אחד זה, וזה לא המקרה שדיברו במשנה, דיברו על אכילת כזית אחת. אבל זה קצת קשה להגיד, למה? ולא, והקטנה יום הכיפורים, וביום הכיפורים כותבת דמחייב, וכותבת אית בשני זיתים. השיעור של אכילה ביום הכיפורים שמתחייב קורבן, זה שני כזיתים. זה כותבת הגסה, שזה תמר גדול, וזה שני זיתים. אז אם ככה, מינימלי הוא צריך לאכול שני זיתים, אז כן יכול להיות שמדובר במקרה של שני זיתים, אז למה לא אמרנו? אחד פיגו ואחד נותר, ככה. אז אמר רבי זירה, אז הוא אומר, לא, אפשר להגיד שהיה שני זיתים, אבל החלב היה רק כזית אחד, והוא השלים את השיעור של האכילה ביום הכיפורים עם משהו אחר. אז יש שני תירוצים. רבי זירה אמר, כגון שאכל קוליה בחלבה, הוא אכל כליות עם החלב שעליה, הוא עושה מקרה של משהו שכבר ביחד, ואז הוא רק חייב כזית על החלב, ועל כל זה, ועל הקוליה זה משלים את האכילה. ובכך לא יכול להיות, על החלב הוא חייב גם פיגול וגם נותר, כי החלב רק היה כזית. רב פאפה אמר כגון דמליה בתמרי, הוא מילא את השיעור, הוא השלים את השיעור עם תמרים. כאילו הוא אכל חלב ותמרים. וזה המקרה. בעיקרון, הם אומרים, מדובר במקרה שהוא רק אכל כזית אחד. זה שיש בעיה ביום כיפורים בסדר, כנראה הוא השלים את השיעור באכילה של משהו אחר. רב עד בראה מתנה חמש חטאות. דווקא לרב עד ברעך היה גרסה שבעצם הוא גרס גם שתי חטאות. הוא מתאר אצלה כגון דאכל כזית פיגול ולא משנה כהני שינוי דכמה שנינה. הוא לא ענה כמו רב זיר ורב פאפה שמדובר בקוליה בחלבה או דמליה בתמרי, אלא הוא מדבר במקרה שאכל שני כזיתים, אחד היה פיגול ואחד היה נותר, כי זה היה פיגול שהוא עלה על המזבח ואז פקע פיגול למיני והפך להיות נותר, ובכך הוא כן חייב חמש חטאות. וניתנה, אם הגענו לזה, שש חטאות. למה הוא לא אמר שש? ונוקמה כגון דאכל כזית דם בחד האכילה. מה אוכל כזית דם? יחד עם כל השאר באכילה אחת. רק לא קראתי. כגון דאכל כזית דם נקודה. אז מה עונים? בחד האכילה כמיירי. מדובר באכילה אחת. בשתי אכילות לא כמיירי. מדובר רק במי שאוכל אכילה אחת, ולא שתי אכילות. ושיערו חכמים, דאם בית הבריאה מחזיק יותר משני זיתים. חכמים הגיעו למסקנה שבן אדם לא יכול לאכול שני כזיתים בבת אחת, ולכן מדובר כנראה שהוא אכל רק באכילה אחת, שזה שני זיתים, לא יכול להיות יותר משני זיתים. רבי מאיר אמר, בואו נחזור לדבריו, אם היה שבת והוציאו, הוא חייב חטאת נוסף. למה? אז יש בעיה כאן, למה? וניתנה אם הוציאו חייב. מה הייתה נקטן אם הייתה שבת? די מוזר, למה הוא צריך להכניס עניין שבת? הרי אסור הוצאה, גם אסורה ביום הכיפורים. אז למה הוסיף עניין שבת? אז אמר אפרם, זאת אומרת עירוב ההוצאה לשבת ואין עירוב ההוצאה ליום הכיפורים. אומר משהו מאוד מעניין שלא תורם את ההלכה בימינו, שנראה גם התגובת הגמרא לדבריו, שאין דיני הוצאה בשבת, ואם כן גם אין, ביום הכיפורים, רק בשבת. כלומר, מותר להוציא דברים מרשות לרשות ביום הכיפורים, וגם אין עירוב, כאילו עירוב פותר בעיה של הוצאה. יש כאלה שאומרים עירוב, הכוונה למשהו אחר, אבל בואו נסביר, לפי תאה רווחת, שמדובר כאן שאין איסורי הוצאה ביום הכיפורים, ואם כן אין צורך לעירוב. אז שואלים, ממה? דילמה, יש עירוב ההוצאה ליום הכיפורים, אולי אפשר להסביר את זה. כאילו הוא אמר, מהמשנה שלנו, מזה שהוא היה צריך להזכיר אם זה שבת והוציאו חייב, כנראה שמותר ביום הכיפורים להוציא. כן, בדרך כלל מותר הוצאה ביום טוב, אבל לא ביום הכיפורים. כי יום הכיפורים זה שבת שבתון. אבל הוא טוען שאפשר לומר מהמשנה שלו. אז אומרים לו, אולי הכוונה במשנה, יש עירוב ההוצאה ליום הכיפורים, וכאן הם רצו להדגיש שאם הייתה שבת והוציאו, חייב אף משום שבת ויום הכיפורים. כאילו זה מוסיף עוד שניים, גם על יום הכיפורים וגם עבר על שבת. אז הגמרא אומרת, אלא איתמר דרפרם על הדא איתמר. כנראה רפרם לא אמר את דבריו מתוך משנתנו, אלא אמר את זה מהברייתא הבאה, דתניא. ושלח ביד איש איתי. זה הפסוק שמדובר על השעיר לעזאזל, מביאים שני שעירים, אחד הולך להשם, אחד לעזאזל ביום הכיפורים, ואת הזה לעזאזל שולחים ביד איש איתי המדבר. עכשיו זה קצת מוזר, איתי עין תף, יוד, מה זה איתי ומה זה האיש הזה? למה צריך להגיד גם איש וגם איתי? אז איש, להכשיר את הזר, להגיד שכל איש יכול לטפל בסיר לעזאזל, למרות שזה לכאורה נשמע כמו עבודה בבית המקדש, זה לא, כי זה נעשה מחוץ, אם כן גם הזר יכול, ואיתי אפילו בתומעה ואפילו בשבת, ואיתי במזומן. Okay, זה מלמד שלושה הלכות, איתי זה זמן בעצם, וגם זמן וגם מזומן, כאילו, אז בואו נתחיל מהסוף. איתי במזומן, צריך לזמן מישהו מלפני כן. Okay, הוא צריך כבר מאתמול להיות מזומן להיות האיש שעושה את זה. ואז אפילו בתומעה, אם הוא נטמע, הוא עדיין יכול, כי הוא זה שכבר הזמינו. ואפילו בשבת, אפילו אם זה יוצא בשבת, זה משהו שקשור לזמן מסוים לאותו יום, ולכן הוא יכול לעשות זה אפילו בשבת. קטן הייתי אפילו בשבת, ועל זה אמר רפרם, זאת אומרת, עירוב הוצאה לשבת, ואין עירוב הוצאה ליום הכיפורים. כאילו, מה הוא עושה שאסור בשבת? הוא לוקח את השעיר מבית המקדש ומוציא את זה החוצה. זה האיסור, זה איסור הוצאה. אז מה לומדים? שאפילו בשבת, רק בשבת זה אמור להיות בעיה, אבל לא ביום הכיפורים. ומכאן לומדים שאין עירוב הוצאה ליום הכיפורים. אז הגמרא שואלת, לא, ממאי? זה לא מלמד כלום. שאני שעיר משתלח, תחשבו ביום הכיפורים בכך. הרי כל הדין נאמר ביום הכיפורים, אז ברור שאפילו אם יש איסור הוצאה ביום הכיפורים, התורה אמרה שזה דוחה. כמו שיש הרבה עבודות בבית המקדש שדוחים שבת ויום טוב. אז זה בטוח דוחה יום הכיפורים. מה החשש? שאולי זה לא היה דוחה שבת. ולכן היו צריכים להגיד שגם דוחה שבת, כשיום הכיפורים חל בשבת, אל תחשבו שאי אפשר. אבל באמת מותר. ולכן אומרים, אלא דרפרם ברוטהי או בדוטהי. כל פעם שהמילה מופיעה, זה יש שתי גרסאות. ברוטה זה חוץ ובדוטה זה בדיחה. אז כאילו מה שהוא אמר זה בכלל, כן, המשמעות זה אותו דבר, זה בכלל לא רלוונטי, זה לא נכון, זה לא, אוקיי, הוא טעה. המקרה הבא במשנה, כאילו משנה הבאה, יש בה ביעה אחת, חייב עליה שש חטאות. אוקיי? יכול להיות מצב שמישהו שוכב עם אישה אחת וחייב משום, חייב להביא שש קורבנות חטאת. למה? כיצד? הבעל ביתו, אוקיי, בוא נגיד שהוא שכב עם אמו והוליד בת. אוקיי? עכשיו, ביתו היא גם אחותו. אז יכול להיות שהבעל ביתו משוכב עם הבת שלו, הבת הזאת, חייב עליה משום ביתו ואחותו, אוקיי, כי גם אחותו. במקרה שהיא התחתנה עם אחיו, אז הוא גם חייב אשת אחיו. ואז במקרה שהיא התגרשה ממנו והיא התחתנה עם האח של האבא שלו, אז הוא חייב גם על אשת אחי, אביו, כן? שזה דודתו. ואשת איש ונידה, במקרה שהיא עדיין נשואה, וגם במקרה שהיא נידה באותו זמן, אז חלים עליו כל האיסורים האלו, כי אשת אחיו זה בעיה אפילו כשהוא לא נשואה שוב לאחיו. אוקיי? ולכן יכול להיות מצב שאותה אישה יכולה להיות אסורה משישה כיוונים. הגמרא שואלת, והלילה לרבי מאיר, איסור חל על איסור. אז אומרים, אבל כאילו ברגע שהיא כבר אסורה עליו, אי אפשר לחול עליו עוד איסורים. אז שוב יגידו כמו בסוגיה הקודמת, נהידי איסור חל על איסור לילה, איסור מוסיף ואיסור כולל אילה. כגון, שבא לימו והוליד בת, את איסור ביתו ואחותו בהדה הדעדעתה, נכון? זה ששניהם הגיעו בבת אחת, זה הדוגמה שהבאתי קודם. ניסה לאחיו, עכשיו ברגע שהיא נשואה לאחיו, היא לא רק אסורה לו משום ביתו ואחותו, אבל מיגו דייטוסיף איסור לגבי אחיו. בגלל שעכשיו כל שאר האחים שלו אסורים לה, אז דייטוסיף איסור לגבי דידה. כן, זה איסור מוסיף, כי היא עכשיו אסורה על יותר אנשים. ניסה לאחי אביו, אז שוב, כשהיא מתחתנת עם האח של האבא שלו, מיגו דייטוסיף איסור לגבי שאר אחי אביו, דייטוסיף לגבי דידה. אוקיי, אז גם, אז פתאום היא אסורה עכשיו לעוד כל האחים של האבא שלו. אז אם כן, האיסור נתווסף גם עליו, בהבלי אשת איש, מיגו די איתוסיף איסור לגבי אלמה, ברגע שהיא אשת איש, היא אסורה לכל העולם, חוץ מלבעלה, ולכן איתוסיף נמי לגבי דידי, לכן גם כלפיו זה שייך, זה גם איסור מוסיף, והבלי נידה, ברגע שהיא הופכת להיות נידה, מיגו די איתוסיף איסור לגבי, כן, זה זמן המחזור שלה, מיגו די איתוסיף איסור לגבי בעלה, איתוסיף נמי לגבי דידי. עכשיו, היא לא רק אסורה לכל העולם חוץ מבעלה, אפילו לבעלה היא אסורה, ולכן האיסור הזה חל גם עליו. אוקיי? ולכן בכל המקרים הראינו שזה או איסור בהדה הדדה או איסור מוסי. אוקיי, מקרה הבא. הבעל בת ביתו חייב עליה משום, יכול להיות מצב של בת ביתו, שהוא חייב משום כל מיני דברים. שוב, תלוי מה קורה. משום בת ביתו וקלתו, אוקיי? מדובר במקרה שהבת ביתו התחתן עם הבן שלו. אוקיי? כאילו הבת של הבת שלו התחתן עם האח של האמא שלה. כן? אז היא הופכת, כן, זה מותר לה דווקא, אז היא הופכת גם לקלתו. אז גם בת ביתו וגם קלתו, ואשת אחיו, ואז בואו נגיד שאחרי שהיא התחתנה עם הבן שלו היא התגרשה, ואז היא התחתנה עם האח שלו, ואז היא אסורה משום אשת אחיו, ואחר כך אשת אחי אביו, אחר כך היא התגרשה ממנו והתחתנה עם האח של האבא שלו, אותם מקרים שראינו, ואשת איש ונידה. Okay? אז על כל הדברים האלו היא חייבת, כן? אז שוב, כל זה קרה בעבר, עכשיו הוא שוכב איתה, והיא אסורה משום שהיא בת ביתו, היא גם הייתה קלתו, היא גם הייתה נשואה לאחיו, וגם עכשיו נשואה לאח של האבא שלו, וגם היא אשת איש וגם היא בנידה. רבי יוסי אומר, אם עבר זקן הוא נשאה, אם האבא שלו עבר עבירה והתחתן איתה, כשזה נינו, איך אומרים, נינו שלו, חייב עליה משום אשת אב. אוקיי? אז הוא חייב משום אשת אב. אוקיי? כי עכשיו היא גם האישה של האבא שלו. כי נראה אחר כך שיש קצת בעיה כאן. אוקיי? אז היא אסורה לו בגלל שהיא נינתו, בגלל שהיא הנין שלו, אבל הוא נינו, אבל אולי גם לסיבות אחרות, נראה מה זה, על מה הוא עבר בדיוק, ונראה אחר כך. וכן הבעל בת אשתו ועל בת ביתה. אוקיי? כנ"ל, אם יש מקרה שהוא שכב עם בת אשתו, וגם כל הסיטואציות האלה קרו לה, שהיא גם התחתנה עם הבן שלו וכו', וגם בת ביתה. אוקיי? ולא רק בת ביתו, אלא גם בת ביתה. כן, זה הבת של אשתו. אוקיי? כל העריות, כל אותם דברים היו שייכים. קטנה, עכשיו הם אומרים, חייב עליה משום אשת אב. מי שר ילה? הרי כתוב, אם האבא שלו התחתן איתה, הרי איך הוא יכול להתחתן איתה? הרי אסור לו להתחתן, הרי היא הייתה נשואה לאחיו. כי כל שאר המקרים דיברו על מקרים שבעצם היה יכול להיות מצב כזה, לא היה אסור לה כל הנישואין האלו. אז אמר רבי יוחנן, כגון שנפלה לו לייבום. אוקיי? היא נפלה לייבום, היא הייתה נשואה לאחי אביו, אז הוא מת בלי ילדים, אז היא התחתנה עם האבא בדרך שהיה מותר, דרך ייבום. אבל אז יש בעיה, כי היא אחי, מה עבר? הרי לפי רבי יוסי, הוא אמר, אם עבר זקן, הוא עבר על עבירה דווקא כשהוא התחתן איתה. כן, אז זה קצת מוזר שהם שאלו, איך היה מותר לו? הרי כתוב שהיה אסור לו, הוא עבר על עבירה. אבל כאן הם מסבירים לו, לא, לא. זה שהיא התחתנה איתו לגבי ייבום היה מותר, אבל היה סיבה אחרת שהיה אסור. אמר רבי יעקב שעבר משום קלת בנו. שנייה. יש מה שנקרא ראשון לעריות ושניות לעריות. ראשון לעריות זה מה שאסור מדאורייתא. שניות לעריות זה מה שאסור דרבנן. עכשיו, קלתו אסור מדאורייתא. אבל הקלה של בנו, זאת אומרת, הנכדה, או כאילו, כן, איך אומרים, קלתו, כן, אוקיי, לא יודעת אם יש מילה, באנגלית היו אומרים granddaughter-in-law, למרות שלא כל כך אומרים את זה, אבל כאילו מי שהתחתן עם הבן בנו, אז היא אסורה משום שנייה לעריות, כדתניא, קלתו ערבה, קלת בנו שנייה, אוקיי, אז הקלה ערבה, והקלה של בנו היא שנייה לערבה, ולכן היה אסור לו משום קלת בנו, אבל זה שהתחתן עם אשת אחיו היה מותר, אולי הלשון עבר, זאת אומרת שהוא עשה משהו מדאורייתא אבל לא דרבנן. וכן אתה מוצא בבת בנו ובבת בן בנו עד סוף כל הדורות. Okay, וגם אותו דבר לגבי קלת בת בנו או קלת בת, בת בן בנו. עכשיו כל הקלות עד סוף כל הדורות הם גם אסורים משניות לעריות. שוב שואלים רבי יוסי ומי אלא רבי יוסי איסור חל על איסור. והתנן עבר עבירה שיש בה שתי מיטות נידון בחמורה. רבי יוסי אומר נידון בזיקה ראשונה. כאילו הרי נראה שלרבי יוסי אין איסור חל על איסור. כי הוא אומר, ובעצם אז אם כן, איך אפשר להיות אסורה גם משום אשת אב? הרי כבר הייתה אסורה משום שהיא הייתה נשואה לאשת אחי אביב, כשהיא כבר אשת אחי אביב, אז מה גם עם האמא, אם היא התחתנה עם האבא שלו, מה זה מוסיף? אז האם יש לו איסור חל לאיסור? הרי כתוב במשנה, אבל עבירה שיש בה שתי מיטות נידון בחמורה, מי שעושה עבירה שיש בה שתי מיטות, אז מקבלים את הכי חמור. רבי יוסי אומר, נידון בזיקה ראשונה שבאה עליו. לא מקבלים את החמור, מקבלים את זה שהיה אסור לו מההתחלה. כלומר, כשהוא עשה את המעשה, שניהם היו אסורים לו, אבל מה בא מבחינת ציר זמן, מה חל עליו קודם? לדוגמה, בתניה, כיצד? אז מביאים מקרה בברייתא כדי להסביר את המשנה. אמר רבי יוסי, נידון בזיקה ראשונה. או כיצד אמר רבי יוסי, נידון בזיקה ראשונה? חמותו ונעשה את אשת איש. קודם היא הייתה חמותו, בוא נגיד, בעלה מת, ואז הוא התחתן עם אשתו, והאימא של אשתו היא חמותו, ואז נעשה את אשת איש, ואז היא התחתנה, ואחר כך הוא שוכב איתה. אז נידון משום חמותו, שזה בשריפה, ולא משום אשת איש. אם היא הייתה אשת איש ונעשה את חמותו, אם קודם היא הייתה נשואה, אז הוא התחתן עם ביתה, ואז היא נהפכה לחמותו, אז נידון משום אשת איש, כי זה בא קודם. אז מה רואים? שאין איסור חל על איסור. ברגע שיש עליה איסור אשת איש, זה קודם לחמותו, אז אי אפשר שניהם. אז אמר רבי אבאו, מודה רבי יוסי באיסור מוסיף. וכן כי אתה רבן אמר רבי יוחנן מודה רבי יוסי באיסור מוסיף. בשניהם הוא מודה באיסור מוסיף. כאילו, לפי שני האנשים האלו, גם רבי אבאו וגם רבי רבן בשם רבי יוחנן, רבי יוסי מודה שבאיסור מוסיף יש איסור חל על איסור. עכשיו, מה איסור מוסיף איקה? מה איסור מוסיף במקרה שהוא התחתן עם האבא, אישה התחתנה עם האבא שלו, כי כבר הייתה אסורה לכל שאר האחים שלו, ברגע שהוא התחתן עם, שהיא התחתנה עם אחיו. דאי כברה לסבא, ברגע שיש בן לסבא, מיגו דאי תוסף איסור לגבי ברי, אי תוסף איסור לגבי דידי. ברגע שיש איסור לגבי הבן שלו, אז אפשר להוסיף, כאילו עכשיו היא לא רק אסורה לדוד שלו, אלא גם לבן של האבא שלו. אוקיי? ובגלל זה, יש עוד איסור שמתווסף, ולכן זה נקרא איסור מוסיף.